טוב רבותיי, בוקר טוב. אנחנו בפרק ט. וילך אבימלך בן ירובעל שכמה אל אחי אמו וידבר עליהם ואל כל משפחת בית אבי אמו לאמור, דברו נא באוזני כל בעלי שכם, מה טוב לכם המשול בכם 70 איש, כל בני ירובעל ימשול בכם איש אחד, וזכרתם כי עצמכם ובשרכם אני. וידברו אחרי אמו עליו באוזני כל בעלי שכם את כל הדברים האלה, ויית ליבם אחרי אבימלך, כי אמרו אחינו. ויתנו לו 70 כסף מבית בעל ברית, ויזכור בהם אבימלך אנשים ריקים ופוחזים וילכו אחריו. ויבוא בית אביו עופרתה, ויהרוג את אחיו בני ירובעל 70 איש על אבן אחת, ויוותר יותם בן ירובעל הקטון כי נחבא. ויאספו כל בעלי שכם וכל בית מילו, וילכו וימליכו את אבימלך למלך עם אלון מוצב אשר בשכם. ויגידו ליותם, וילך ויעמוד בראש הר גריזים, וישא קולו ויקרא, ויאמר להם, שימו אלי בעלי שכם, וישמע עליכם אלוהים. הלוך הלכו העצים למשוח עליהם מלך, ויאמרו לזית, מולך עלינו. ויאמר להם הזית, החדלתי את דשני, אשר בי יכבדו אלוהים ואנשים, והלכתי לנו על העצים. ויאמרו העצים לתאנה, לכי את מולכי עלינו, ותאמר להם התאנה, החדלתי את מותקי אשר תנובתי הטובה, ואת תנובתי הטובה, והלכתי לנו על העצים. ויאמרו העצים לגפן, לגפן, לכי את מולכי עלינו, ותאמר להם הגפן, החדלתי את תירושי, המשמח, אלוהים ואנשים, והלכתי לנו על העצים. ויאמרו כל העצים אל האטד, לך אתה מלוך עלינו. ויאמר האטד אל העצים, אם באמת אתם מושכים אותי למלך עליכם, בואו חסו בצילי. ועם עין תצא אש מן האטד ותאכל את ארזי הלבנון. ועתה אם באמת ובתמים עשיתם ותמליכו את אבימלך, ועם טובה עשיתם עם ירובעל ועם ביתו, ועם כגמול ידיו עשיתם לו, אשר נלחם אבי עליכם וישלך את נפשו מנגד ויצל אתכם מיד מדיין, ואתם קמתם על בית אבי היום ותהרגו את בניו 70 איש על אבן אחת, ותמליכו את אבימלך בן אמתו על בעלי שכם כי אחיכם הוא. ואם באמת ובתמים עשיתם עם ירובעל ועם ביתו היום הזה, שמחו באבימלך וישמח גם הוא בכם. ועם עין תצא אש מאבימלך ותאכל את בעלי שכם ואת בית מילו. ותצא אש מבעלי שכם ובית מילו ותאכל את אבימלך. וינוס יותם ויברח וילך בעירה וישב שם מפני אבימלך אחיו. כן. פרק ט. אנחנו. אז בפעם הקודמת ראינו בעצם את מה הסיבות העמוקות שבגללם גדעון סירב לקבל את המלוכה. פחד ממחלוקת פנימית בתוך העם, פחד מעוד הסריטה מהמשול תמשול עלינו של יוסף והאחים, עדיין צרובה אצל גדעון ולכן הוא מסרב, אבל הטענה שטענו ביחד כאן הייתה שכשמגיע שלב ואתה לא לוקח אותו, אתה לא תחזור למצב הקודם שהיית בו, אלא תהיה הידרדרות. ולכן, זה לא ש... כלומר, אני יכול להניח שמה שגדעון חשב זה שהוא לא יהיה מלך, אבל אחרי הכל, לפחות, הכרת הטוב כלפיו, תגרום לזה שאחריו עם ישראל יעמיד מנהיג ראוי, והשפעתו תמשיך גם אחר כך. אבל אנחנו רואים שלא קרה כך, ומכיוון שגדעון לא לקח את ההזדמנות, בעצם בפעם הקודמת ניסינו לתאר מה היה קורה אילו. אתם יודעים, עכשיו, השבוע נפטר יאנוש בן גל, כן? יאנוש בן גל נפטר, כן. אז ברוך הבא, התחברת לכדור הארץ, בסדר. אז הוא נפטר, אדם מפקד דגול, גיבור. אז אפשר לשחק בכאילו, אתם יודעים. הוא הרי היה צריך להיות רמטכ"ל אחרי רפול. הוא היה המעמד שרפול המליץ עליו. ולמה הוא לא נהיה רמטכ"ל? יש כל מיני סיבות, דעות הדבר הזה. הדעה הבסיסית אומרת בגלל שהוא לקח על עצמו את האחריות על הקרב על סולטן יעקב, למרות שהוא לא פיקד על הקרב הזה בעצמו, הוא היה באותו זמן בתל אביב, ומי שניהל את המערכה זה היה אהוד ברק, שהיה אז אלוף צעיר יחסית, אבל הוא לקח את האחריות, ובעצם זה... יש כאלה שראו שזה היה בכלל משהו אחר, שמשה ארנס פשוט שאל את כל האלופים, מי מוכן להקים את המפחש? ומי שאמר לו כן, הוא לקח אותו. אז המפחש זה מה שקודם למעזי. אבל תחשבו שאם הוא היה מתמנה לרמטכ"ל, אז כנראה שמי שהיה מחליף אותו זה היה אמיר דרורי, הוא מנה אותו לסגנו, ומי שהיה מחליף אותו, כלומר, זה היה שרשרת פיקוד אחרת לצהל. כי ברגע שהלכו למשה לוי, אז זה נהיה דן שומרון, זה נהיה כאילו, אתה יכול לשחק בכאילו, מה היה קורה אם? כנראה היה צבא, הרבה יותר קרבי. דמותו של רפול הייתה מלווה את הצבא, הוא האבא של כולם. רפול הוא הם התלמידים שלו, יאנוש בן גל, אמיר דרורי ואורי אור. הם בעצם הם הפקודים שלו. וזה הוסט למשה לוי, אחרי זה דן שומרון, ואז עבר כבר לתנחנים לכל אהוד ברק ושחק. יכול להיות שזה צבא, היה צבא אחר, קצת פחות מתוחכם וטיפה יותר פשוט וקרבי. אולי, סתם, מהמשחק של כאילו, מה היה קורה אילו, אי אפשר לדעת. אבל גם פה, מה היה קורה אילו, אילו גדעון היה מקבל את המלוכה, אז כנראה שהיינו מקבלים את מלכות בניה של רחל דרך גדעון. חוץ שהתהליכים היו מתקצרים את מלכות בית דוד. על כל פנים, גדעון היה ודאי שופט ראוי שיכול להיות מלך, אז זה לא קרה. ומכיוון שזה לא קרה, אז אנחנו כאן חווים באיזושהי התפרקות קולוסלית שאנחנו צריכים טיפה לעיין בה מה שקורה כאן. קודם כל, לעיין במיקום. אבימלך הולך לשכם. לא סתם. שכם זה מקום, ראינו כמה פעמים, מקום מועד לפורענות לצורך העניין, מקום מועד למחלוקת, מקום מועד לאנשים שיש להם איזשהו תסכול, והם רוצים למצות אותו. ואפילו דוקרים פה את הנקודה עם האלון אשר בשכם, פגשנו אותו לפחות 3 פעמים. פגשנו אותו בסוף ספר יהושע, פעם קוראים לו אלון, פעם קוראים לו אלה, פגשנו אותו אצל יעקב אבינו. זה נון צדיק ידוע, עם משמעות אפילו דתית מסוימת. שם עם ישראל קראת את הברית עם יהושע, שם יעקב אומר לעם ישראל, אסיר אותו לנחר אשר בקרבכם, לשם אבימלך הולך. אבל בוא נאמר ככה, מה שאני רוצה לטעון היום בשיעור, בתוך ספר שופטים יש פה איזה אי שהוא לא כל כך ברור. הסיפור עם אבימלך הוא אי מוזר. כי אחרי הכל, לכל אורך ספר שופטים, אנחנו עסוקים בעיקר בקרבות או בצרות שעושים לנו הגויים. חוץ מפילגש בגבעה, שזה סיפור פנימי בתוך עם ישראל, אבל הוא לא, אומנם הוא מלחמת אחים, אבל הוא לא, יש פה איזושהי רוח כללית, יש כאן איזה ביאור של נגע. זה לא מאבקי שליטה. ופתאום כאן באמצע ספר שופטים, כאילו בלי שום קשר, אנחנו נכנסים לאיזה מין מנהרת זמן כזאת של 3 שנים, שבו הדבר היחיד שאנחנו נשמע ונלמד ונקרא, זה על סכסוכים פנימיים. ככה וככה, ועושה ככה, והוא אמר ככה. שום דבר לא כלפי חוץ, שום דבר לא פונה החוצה, שום דבר לא דואג באמת לעם ישראל, הכל זה מין סכסוך פנימי כזה. וזה מאפיין את שכם. כלומר, מלחמת אחים, וזה בעצם מה שעומד בבסיס הטיעון של אבימלך לקבל את המלוכה. תראו, דברו נא באוזני כל בעלי שכם, מה טוב לכם, המשול בכם 70 איש, כל בני ירובעל, אם משול בכם איש אחד, וזכרתם כי עצמכם ובשרכם אני. כלומר, הוא בעצם הציע להם, בואו נסגור את זה, אני משלכם. אני מהאנש, בואו נעשה כאן איזו השתלטות. אני אדאג לכם. עכשיו, האיום הביטחוני הוא תמיד איום. כשמגיע מישהו ומציע לך, בוא, אני אתן לך חסות ביטחונית, תמיד זה מפתה. ולכן הם הולכים. אנשי שכם מחליטים לדאוג לעצמם, להעמיד עליהם מנהיג שידאג להם ביטחונית, וזה הכל. אולי זה אחד השיאים של ספר שופטים בהתכנסות, בהשתבללות פנימה. אחרי הכל, עד עכשיו פגשנו איזה צרה שהייתה לעם ישראל, וזעקה, ואז קם להם איזה מנהיג שמושיע אותם כלפי חוץ, וכאן, עזוב אותך, אני אדאג לכם, אנחנו כאן נתעסק רק עם עצמנו, ולכל אורך הפסוקים שחלקם נקרא וחלקם לא, הכל מדבר על איזה מין מלחמה פנימית בתוך אנשי שכם. מה אתה אומר? כן. תראה, זה קשור להמשך. זה קשור להמשך.
זה נראה כאילו הם דואגים לעצמם, ומה שחשוב להם זה, הם לא מרגישים את עצמם חלק מאינטגרלי מהעם, גם השיח פה
איתו. תסתכל רגע בפרק ט' פסוק כ"ח. נגיד, מפסוק ו'. ויבוא גאל בן עבד ואחיו, ויעברו בשכם, ויבטחו בו בעלי שכם. ויצאו השדה ויבצרו את כרמיהם, וידרכו ויעשו הילולים, ויבואו בית אלוהם, ויאכלו וישתו ויקללו את אבימלך. ויאמר גאל בן עבד, מי אבימלך ומי שכם כי נעבדנו? הלו בן ירובעל וזבול פקידו, עבדו או עבדו את אנשי חמור אבי שכם, ומדוע נעבדנו אנחנו? כלומר, הפסוק הזה תומך למה שאתה אומר, שבעצם אבי מלך, א', כנראה היה שם יישוב יהודי, זה ברור, אבל אבי מלך קוראת ברית חסות כלשהי. כן, שנקראים כשם שעובר מירושה, שכם בן חמור, זה השם המקומי, זה השם המקורי, כן. כן, אז יפה, אז בעצם מה שאבי מלך עושה, הוא קורא את ברית כפולה, הוא עושה הסכם כפול, א', עם היהודים שיושבים שם, ב', הוא מקבל את, או שהוא פורס את חסותו, או שהוא מקבל חסות של המקומיים, וככה הוא מעשה לעצמו איזה מין אי של ממלכה. ממלכה. ויש כאן השתלטות. השתלטות עוינת על עם ישראל. עכשיו, יש כאן את משל יותם. עכשיו, המשל הזה הוא משל חשוב מאוד, כי זה אחד המקומות שבהם יש לנו פרשנות מקומית. מישהו שנמצא באירוע ומפרש אותו. ואפשר ללמוד הרבה מאוד מהדברים שלו. כן? אז הוא עומד בראש הר גריזים ונותן כאן משל. עכשיו, צריך לבדוק את המשל ביחס לנמשל. יותם מספר במשל שהעצים הולכים למשוח עליהם מלך. בוא נגיד ככה. כשאנחנו קוראים את המשל, מי השם? על מי אתם מניחים את האצבע? מה?
במשל. העצים?
איזה עצים?
העצים לא פרטי
נעם. כמה עצים? העצים שהסרבו לקחת את המלוכה, וגם שאר העצים שהלכו לכל פשפש
כזה. יפה. אז יש כאן בעצם, ולכאורה...
האתד היחיד
כן, לכאורה האתד הוא היחיד שהוא בסדר. ועל מי מוטלת לכאורה האחריות אולי אפילו היותר גדולה? כלומר, את העצים שהולכים לחפש להם מלך, אנחנו יכולים להבין. הם רוצים איזה מנהיג, הם רוצים מישהו שיוביל אותם, מישהו שישמור עליהם, מישהו שיגן עליהם. אז הם מחפשים. לכאורה, במשל, האשם המרכזי הוא על העצים הסרבנים. שבעצם מה אומרים? לא מתאים לי. לוותר על 180 אלף דולר להרצאה כדי לקבל 40 אלף שקל שכר בחודש וכל הזמן להיות מותקף על ידי... יש מעטפות, כן. וסימן היום. לא, אבל אתם מבינים שזה הולך ונהיה בעייתי. תשימו לב. בוא נגיד ככה. צהל בוודאי מתמודד עם הדבר הזה היום, בסדר? כשצהל רוצה להשאיר אצלו את אנשי הסייבר המוצלחים, הוא מתקשה מאוד. למה שאדם יישאר בצבא, גם אם הוא קצין נורא נורא מוצלח? כמה הצבא יוכל לתת לו משכורת? כמה אפשר יהיה למתוח? מה? גמרנו את הילד הקטן, הוא בן 25, הוא כבר לא ילד קטן. מה? אז אותו ילד קטן שבא לו חברה ואומרת לו, אתה מדבר, מה? באה חברה, שמה לו חוזה, משכיבה לו 30-40 אלף שקל בחודש. אם זה... אני אומר לך, בסדר, אני רק אומר לך שהצבא... הקבע שאתה היית בו, זה, אתה יודע, אנחנו מדברים היום על סיפור אחר. יש אדם שהקים חברה, הוא היה ב-8200, הוא הקים חברה. לא. החברה שהוא הקים זאת חברה שמאתרת כישרונות בצבא ומושכת אותם החוצה. הוא אומר, הם יתרמו לצבא במילואים. הם ימשיכו לבוא, עושה את מילואים, אני רוצה אותם אצלי. והוא מציע כאלה תנאים, שאלא אם כן אתה ציוני, לא עוצמה, רק אם אתה ציוני, שאתה אומר, אני מוכן להרוויח פחות כדי לתרום למדינה, אז זה הדבר היחיד שמשאיר אנשים.
מי שמסתער בגיל 28, 30, 35,
בראש של גדוד,
בסדר,
לא הלכה.
אז גם אלה שבמבה,
אנשים ש... אז אני אומר לך, אני מתאר לך את המציאות, אנחנו לא... זה המציאות, הצבא, הוא מתמודד עם הדבר הזה, וזה קשה מאוד, כי בא... באזרחות, ואתה גם בתור קצין בצבא, אתה צריך, יש לך גם קצין תורן וקצין פה, וכל מיני קשקושים אחרים שלא כולם מתאים עליהם. דבר לא פשוט. אז אני אומר, היכולת אותי לעזוב תפקיד פרטי, שבו אתה, יש לך הרבה מאוד תירוש ושמן ויין והנאות וכו', וללכת לנוע על העצים, ולהיבחר, ולעשות פריימריז, ולהיות, גם פה, גם אם אתה מלך, אבל ללכת להתחיל לדאוג לכל זב ומצורע ולכל מיני צרכים של האומה. לא כל אחד רוצה דבר כזה. ואני אומר, דווקא היום בחברה שלנו, שבה פעם מי שהיה בשלטון גם היה לו הרבה כסף, גם היה לו מעמד, גם היה לו כבוד. היום מי שנמצא בשלטון הוא גם מסכן הרבה מאוד מהכסף, מהמעמד ומהכבוד שלו וכו'. זה הולך ונהיה יותר ויותר קשה לגייס אנשים רציניים לפוליטיקה. כאילו פוליטיקה נהייתה מילת גנאי. פוליטיקה, הנהגה נהיה מילת, כאילו אתה, ואז אנחנו בסוף, מי שעשיתם זה אנחנו, שאיכות המנהיגים שלנו, אתם רואים, כן, לא צריך להגיע רחוק, תעברו את מספר 20 ברשימת הליכוד, ותראו שלא כל האנשים שם הייתם רוצים לראות אותם בכנסת, נכון? זה לא אנשים ש... מתוך 120 אלו אנשים שהיינו רוצים לראות אותם, וכולי וכולי. אז אתה רואה שזה נהיה יותר ויותר קשה. זה מה שקורה כאן. לכאורה, יותם כסוג של מסיח לפי תומו, מגלגל את האשמה לא פחות ולא יותר על מי? על גדעון, על אבא שלו, שסרב לקבל את המלוכה. מה? מה? בסדר, אני לא אומר מי חוטף את הנזק. כולם, אבל בסופו של דבר, התאנה הזאת, זה אומרים לה, תקשיבי, בגלל שאת צירפת לקבל הנהגה, זה מה שקרה. זה מה שקרה. מה? מה אתה מדבר? לא, אולי הם מרים את הראש. אולי הם מרים את הראש. הוא היה ממנה יורשים, גדעון היה... כן, כן, אפילו לא תחילה, אפילו... אבל אתה מדבר על גדעון, נגלה עליו מלאך האלוהים, מה אנחנו מדברים? גדעון הוא בכיר השופטים בספר שופטים. בכיר השופטים, הקדוש ברוך הוא נגלה עליו, עשה ישועה לישראל, נלחם שתי קרבות, ראינו. אם גדעון היה ממשיך את המלוכה, המצב היה שונה לגמרי. מכיוון שהוא, אני אומר, הדבר הזה בולט, אי אפשר להתעלם ממנו, זה אחד המקומות אולי הבולטים בתנ״ך של קו שבר סורי-אפריקאי, שאתה עובר מגובה לעומק, תחתית. בלי ספק, אבימלך, מבחינה מנהיגותית, זה התחתית של ספר שופטים. אין תחתית יותר גרועה ממנה. בלי ספק. בלי ספק, גדעון הוא איזשהו סוג של איזושהי פסגה בספר שופטים. איך זה קורה? שכזאת צניחה חופשית. תשובה? אנחנו רואים את זה מהמשל. כלומר, אם בשבוע שעבר זה היה סוג של טענה שלנו, ולכן אנחנו רואים פה שלכל האורך כאן מופיע השם ירובל בפרק הזה. כלומר, ירובל, ירובל, במקום שיריב עם הבעל, במקום שיתפוס את הנהגה וויתר, ואז מה שקורה, בקיצור, אין וקום. זה מה שאני בא לומר. אם כוחות חיוביים, זה תמיד ככה, אם כוחות חיוביים לא תופסים את המקום, יתפסו אותו במקומם כוחות שליליים. זה מה שקורה כאן עם אבימלך, וזה מה שעולה מהמשל. זה נכון שמהמשל גם עולה שאבימלך הוא עתד. ומה העתד עושה? אם העצים האחרים, במשל, הם אחרי הכל, הם, יש להם תנובה שהיא, יש להם איזשהו עניין כללי. הם עסוקים בלהטיב, לתת לזולת משהו, וכאילו, אתם יודעים, כל אדם שנבחר לתפקיד ציבורי, כן? נגיד, לא יודע מה, תיקח... פרופסור, למנות פרופסור לנשיא האוניברסיטה, נגיד. מה אתם אומרים, טוב או לא טוב? כאילו, לפרופסור. זה תלוי, מצד אחד יש בזה הרבה מאוד כבוד ואחריות וכו'. מצד שני, במחקר הוא כבר לא יעסוק. כי אין לו זמן. עסוק במחקר, צריך לשבת במעבדה, עם זמן, עם ניסויים. רגע שאתה מועל לנשיא האוניברסיטה, אתה צריך לעשות פה ולעשות פה ולעשות שם. או אולי דוגמה יותר מוצלחת, לקחת אדם תלמיד חכם גדול ולמנות אותו לרב ראשי. כן? אבל תפקיד חשוב מאוד, בעם ישראל, תפקיד רב ראשי. אבל ללמוד תורה כמו שהוא למד, יהיה לו הרבה יותר קשה, כי הוא עכשיו בכל הכנסת ספר תורה הוא צריך להיות, ובכל טקס כזה הוא צריך להיות, וכל היום הוא עובר מתכסים לתכסים לתכסים לתכסים, אז איזשהו ויתור מסוים על התנובה האישית שלך, שגם היא לא הייתה פרטי, זה לא שהתלמיד חכם לפני כן דאג לעצמו, הוא עדיין דאג לכולם וחיבר ספרים וכולי. אלא אם כן אתה רב עובדיה, שאתה גם רב ראשי וגם לא מפסיק חבר ספרים. אבל ברחו, ברחו, נסו על נפשם. הוא צריך עכשיו להתחיל להשתעמם בלשכה, במליאה, לשמוע כל מיני נאומים כאלה ואחרים. אז גם לפני כן הם היו כללים. בקיצור, במשל הזה יש מונח הקוטב של מנהיגות. המוכנות שלך לוותר על אפילו על הזהות האישית שלך, על הזהות של היכולת שלך לתת ולתרום ממשהו שלך, ואתה קצת נמחק בשביל אחרים. ובמשל הזה גדעון מסרב. ולפחות מה שאני רואה במשל זה ש... עיקר האחריות, אני מה אשמה, אבל האחריות מוטלת על ה... מה? אתה עשה אתה. מה? זה המשל, כאילו, על ה... אז כאילו, יותם אומר, טוב, אז אם זה לא היה גדעון, אז יכולתם אולי לבקש ממני, אולי לבקש מאיזה בן אחר. יכולתם להתעקש טיפה יותר. לא התעקשתם, והלכתם בסוף לעתד. והעתד, במשל, זה... קוץ. והקוץ הוא עסוק, אפילו בטבע, הוא לא נותן כלום לסביבה, ומה שהוא עסוק זה מה? להגן על עצמו. זה עסוק בעצמו, קוצים, שרדות. זה הדבר היחיד. הדבר היחיד שמעניין את הקוץ זה לשרוד. יש לו גם הרבה מאוד זרעים, הרבה מאוד קוצים, הוא לא נותן דבר לסביבה, אדרבה, הוא לפעמים הוא משתלט על, על צמחייה תרבות מתורבתת, הוא עסוק בלדאוג רק לעצמו. איך זה נראה, זה דבר מאוד מסוכן, איך זה נראה שמנהיגות עולה, והדבר היחיד שהיא עסוקה בו, זה להבטיח את עצמה. אתם יודעים איך זה נראה? נא להפנות מבט לסוריה, בדיוק, סתכלו צפונה. איך זה נראה? כשיש אסד. אסד הבן, נחשו, לא, אתה תשב שם. נחשו, תביא לי כוס מים שם, אתה יודע. מחילה שאתה כהן, אבל אתה צעיר. אסד האבא היה עסוק. דרך אגב, זה מכנה משותף לכל ה... גם אסד, גם מובארק וגם, וגם חוסיין. וגם בסעודיה, אותו דבר. סעודיה זה טיפה שונה, עכשיו סעודיה תהיה במשבר, תכף אני אספר לכם עליו. אבל אסד האבא, כל המטרה שלו הייתה להצליח להעביר את השלטון לבן שלו. היה לו בן יותר מוצלח שנהרג, באסל קראו לו, לא הלך עם באסל, אז הוא העביר את זה לבשאר. והם, זהו, כאילו, אין פה, אין רחמים, אין משחקים, אין כלום, הכל קשר, את אלחמה הוא הרג 10,000, טובח, עכשיו אומרים שזה 500,000, זה לא, אין סנטימנטים בדבר הזה. כנ"ל חוסיין, שהבין שאם הוא לא יעשה את ספטמבר השחור ולא פה, אז הוא לא יוכל להעביר את הממלכה הלאה, וכנ"ל ערב הסעודית, שבערב הסעודית, הרי זה ממש עסק משפחתי לגמרי שם, אבן סעוד, אבל הממלכה שם עוברת, כמו בגור, כן, עוברת בין האחים. והאח האחרון, הוא עכשיו האח האחרון, הוא בן 80, הוא קצת דמנטי אומרים, וכשהוא ימות, יתחיל שם מלחמת עולם. כל הילדים של כולם, הכל עוד זה עוד האחים, אז הכל בסדר, עכשיו שהוא מת, אז למה שיהיה הבן שלו, ולא הבן של, של הבכור, של האח הראשון, שם יהיה שמח. והוא בן 80, כן. אז לא נשאר לו עוד הרבה. מה? אז אתם מבינים שברגע שאתה עסוק, עכשיו, מה שבאתי לומר זה שברגע שהממלכה עסוקה בלשמר את עצמה, היא תצליח. אלא אם כן יהיה איזו התקוממות עממית שקורית פעם, תודה רבה, ברוך תהיה. ברוך אתה, אדוני, אלוהים חיים של כל הנדור. אלא אם כן תהיה איזו התקוממות עממית שקורית אחת ללא יודע מה, 300 שנה, 400 שנה. אבל משטרים כאלו משמרים את עצמם, מצליחים. הכוח אצלו, העוצמה אצלו, יש לו בן שהוא מכין אותו לעניין, הוא יצליח. ובאמת, אני לא קראנו את זה, אבל באמת, מה שקרה עם אבי מלך, זה שיחה שאני אומר פוקס. פוקס, כאילו, אם אבי מלך לא היה מת במקרה, כי סתם, הוא ניצח בקרב, לא קראנו את זה, אבל אבי מלך, הוא נקרא את זה במשך, הוא ניצח בקרב, הוא הצליח להביס את המורדים נגדו, אבל מישהי זרקה אבן, וזה פגע לו בראש והרג אותו. וזה הדבר היחיד שהצליח להוריד אותו, כי אחרת הוא היה יכול להשתלט פה הרבה מאוד זמן. כי כשמלכות עסוקה בלשמר את עצמה, קשה מאוד להוריד אותה. הכוח אצלה, העוצמה אצלה, אין לה שום עניין. תבינו שגם מובארק, שרצה להוריש את ה... את ה... זה בדיחה, כאילו ש... זה בדיחה שמצרים זה רפובליקה. כאילו 90% בבחירות, גם שם היה 85. הוא רצה להוריש את זה לבן שלו ג'מל. וגם אסד וכל זה. הם שדדו את המדינה. האנשים האלו פשוט שדדו את המדינה. הם ראו במדינה, כשזה מלכות, אז כולם מבינים שזה עסק משפחתי. אבל זה כאילו יעני רפובליקה, יעני זה, אבל זה ברור שזה שלהם. הם פשוט שדדו את המדינה. זה... כל האוצרות אליהם, כל הכסף אליהם, כל הזהב אליהם, הכל אצלהם. אז למה שהם יפלו? למה שהם יצליחו? מי יצליח להפיל אותם? מי? אף אחד לא יכול לצליח. אלא אם כן, אותם, זה יהיה התקוממות של העם, משהו שקורה באמת נדיר מאוד. האירועים שאנחנו חווים עכשיו בחמש שנים האחרונות זה אירועים שאומרים שקורים פעם ב-300-400 שנה. אז זה מה שקורה כאן אצל אבי מלך. לכאורה אי אפשר להפיל אותו. רק אני אומר, המשל מדבר על המחיר של חוסר לקיחת אחריות. חי וראי, תכניסו את עצמכם רגע אחד לרגליים או לראש של דוד בן גוריון, שלוחצים עליו לא להכריז על המדינה. לא לעשות את זה. מי לוחץ עליו? מי ראשי הלוחצים? לא, רבני, ארצות הברית. ארצות הברית לוחצת עליו ולוחצת על שרת, במיוחד שהיה שם. שרת היה מראשי המתנגדים להכרזה על המדינה, ובחריטוטים הרגילים, סליחה על הביטוי של האמריקאים, it's not the appropriate time, it's not the situation, וכל הדברים האלו, אף פעם זה לא העיתוי המתאים בשבילהם שאנחנו נקים מדינה, או נחיה כאן בכלל. אתם יודעים מה זה, אני מרגיש צורך להסביר את הביטוי חרטוטים, זה לא מילה נקייה. אבל חרטה בערבית זה מפה. המפה של הערבית זה, אתה מסרטט אותה איך שבא לך. זה מקור הביטוי למילה, עד החרטה, יענו זה מפה, תזיז, תעשה. אה? כן, כן. בסדר, אז אני אומר, מה הייתי? מה אמרתי לי קודם? אז הבן גוריון, כן, זה כל זה. אז הוא, זה בלוחצים עליו, והוא כמו בן גוריון. מחליט שהוא הולך על זה. בואו נבין שהיה גם מחיר לצד השני. אם לא היית מכריז על מדינה, אז גם לזה היה מחיר כבד מאוד. זה לא שאתה אומר, נחכה עוד שנה, עוד שנתיים. אז היו כוחות אחרים, עוד יותר לחצים, עוד יותר... והוא עשה את המעשה האמיץ וההיסטורי וההירואי, והכריז על המדינה, עוד לפני שהבריטים יצאו כבר, הכריז על המדינה, שלא יהיה כאן דקה אחת של איזה ספק ספקה ואי הבנה. ומשם עושים לדרך, אבל לכל דבר יש מחיר, וכאן ראינו את המחיר הנורא של חוסר לקיחת אחריות. זה יהיה החלק הראשון, ובחלק השני נראה לאן זה מתגלגל עם אבימלך.